אוקיי, עכשיו נדבר קצת על האבחונים לילדים בעלי לקויות למידה, הפרעות קשב. שלום, שלום לדוקטור שושנה אלמן.
שלום,
בוקר טוב. עוד מעט נעלה גם את רונית, שאולי התנתקה לנו מהקו, שהיא אימא לילד היום בחטיבת ביניים. דוקטור שושנה אלמן צריך להציג, פסיכולוגית ומטפלת משפחתית, ואת יצרת מסגרת ליועצים פורשים בחסות אגודת היועצים. ואני רוצה לשאול אותך, כשמדברים על יועצים מתנדבים, מה שנקרא יועצות בפנסיה, מה זה אומר? מה תפקידכן בכוח, כשאנחנו מדברים באמת בכל אי הסדר הגדול הזה של אבחונים, של הורים שרוצים לשלוח ילדים לאבחון? בואי תעשי לנו קצת סדר, תסבירי לנו.
היועצים החינוכיים יש להם תפקיד מאוד מרכזי גם בבית הספר שהן עבדו, בשנים שהן עבדו,
כן.
בכל הנושא הזה של האבחונים ושל ההפניות לוועדות ושל באמת ליווי הילד וכל המצוקות שלו סביב הנושא של ליקוי למידה, לקות למידה, או סביב הנושא של הפרעת קשב וריכוז. היום היועצות החינוכיות האלה פרשו, והן מחפשות מסגרת שבעצם הן יכולות לתרום מהכישורים שלהם, מהידע שלהם, באמת בהתנדבות לאנשים שזקוקים לנושא הזה. וכמו שאת אומרת בעצמך, יש הרבה מאוד בלבול, חוסר ידע, מבוכה בכל התחום הזה.
וזה עדיין במסגרת פיילוט, במסגרת ניסיון, כלומר, בכמה יועצות מדובר כרגע במסגרת הפיילוט הזה?
כרגע יש לנו בין 12 ל-15 יועצות שעברו איזושהי הכשרה קצרה דרך אגודת ניצן, שאיתם אנחנו כמובן עובדים בשיתוף פעולה, והן בעצם מוכנות עכשיו לצאת לדרך וללוות משפחות. הרעיון הוא כאן ללוות הורים לילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז ואו לקויי למידה, באמת להסתדר עם כל הבלגן הזה סביב הנושא של האבחונים, סביב הנושא של הפניה לוועדות שונות, סביב הנושא של התאמות, להבין בכלל מה בעצם קורה, מה המערכת רוצה מהם ומה המערכת בעצם יכולה להציע.
עכשיו אתן, דוקטור הלמן, יועצות למשפחות או לילדים בבתי הספר היסודיים בשלב הזה או מאוחר יותר? כיוון שנדמה לי שיש בלבול גדול גם כשהורה מגיע ורוצה לבצע איזשהו אבחון כשהילד נגיד הוא בן 8, ולא בהכרח ססים לשלוח אותו, מזדרזים לשלוח אותו לאבחון. אומרים להורים לעתים תמתינו. חוץ מזה שיש כאן עוד פרמטר נוסף, שזה העניין הכספי. זה מאוד מאוד יקר, זה אלפי שקלים.
נכון.
אז איפה אתן נכנסות, והאם זה גם בא ללוות את ההורים גם מבחינה נפשית, גם לעשות להם קצת סדר במחשבה, ואולי גם לתמוך בהן כספית?
תראי, בואי נחלק את זה באמת לשניים. הנושא הוא באמת של התמיכה. התמיכה היא כמובן בעיקר תמיכה רגשית שנעשית להורים, וכמובן לילד, ובעצם תמיכה קונקרטית במובן הזה של ללכת לבית הספר, להבין מה בית הספר צריך, מה בית הספר רוצה. אגב, מדובר באמת בכל השלבים. זה יכול להיות ילד בן 8, יכול להיות ילד בן 12, ויכול להיות ילד בן 16.
אבל הרי יש פונקציה של יועצת בכל בית ספר. אז איפה אתם נכנסות בפן המיוחד שלכן? למה אתן, יועצות, בפנסיה, באות לייעץ כתוספת ליועצת, או איך זה בדיוק עובד? מה המשמעות של זה?
תראי, הגדרת התפקיד נקרא מתאם טיפול, שזה נקרא בעצם case manager, כן, זאת אומרת, זה התרגום. מתאם טיפול, אנחנו עובדים יחד עם ניצן, כמו שאמרתי, אז בעצם בדרך כלל יהיה גם אפילו איזשהו אבחון של הילד, כבר אבחון ראשוני שנעשה דרך ניצן, ואז היועצות האלה בעצם אמורות ללוות את ההורים האלה בדרך הזאת שהם צריכים להתמודד עם בית הספר. אז אנחנו הפעם דווקא באות מהצד השני, כלומר גם בבית הספר היועצת בדרך כלל מייצגת את הילד, אבל הפעם אנחנו באות באמת מצד ההורים שהם מחוץ לבית הספר. אנחנו פוגשות אותם במסגרת שהיא חוץ בית ספרית, לא בתוך בית הספר, כיועצות מתנדבות, ואנחנו בעצם מלוות את ההורים האלה עם בית הספר. אנחנו לא באות כאן כנגד בית הספר, להפך, אנחנו שמכירות את בית הספר, אנחנו מגשות מתקשרות בין ההורים האלה לבין בית הספר, כדי שהם יבינו יותר את המערכת בית הספר, ואנחנו כמובן יכולות לייצג להם את מערכת בית הספר, ומצד שני שבית הספר גם יבין אותם.
את מסכימה, דוקטור, את מסכימה, דוקטור הלמן, להנחה, אולי לעובדה אפילו, שלעיתים בית הספר לא סס לשלוח ילדים לאבחון, או שאני טועה?
כן ולא. אני לא הייתי אומרת שבית הספר לא סס. בית הספר, אני חושבת שהבעייתיות היא לא כל כך באבחון. האבחונים נעשים, ובדרך כלל נעשים אבחונים אפילו מיותרים לדאבוננו, וכאן גם כן היועצת יכולה לעזור כדי להיות ספציפית איזה אבחון, כי יש אבחון דידקטי, ויש אבחון דידקטי פסיכולוגי, ויש אבחון פסיכולוגי, ויש כמובן אבחון פסיכיאטרי, ומה בכלל ההבדלים בין כל האבחונים האלה, ומה כן צריך ומה לא צריך.
כך נדבר עוד מעט עם הדוקטור מלי דנינו, אבל אוקיי, הבנתי, אז אתם עושות סדר.
כן, אנחנו פשוט עושות סדר בעניינים, כי לא תמיד באמת יש אבחון, ולא תמיד צריך אבחון, את צודקת. אבל יש גם, הבעיה היא גם ביישום של האבחון, וכאן לדעתי יש הרבה בעייתיות. איך מיישמים את התוצאות של היישום בבית הספר?
אז עכשיו לצורך זה אני רוצה לצרף אלינו את רונית. שלום רונית. רונית, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אמא לילד שהיום בחטיבת ביניים, נכון רונית?
נכון.
נדמה לי שאת עברת איזושהי מסכת כזאת של ויה דולורוזה, מסכת איסורים לא פשוטה, עד שהגעתם מה שנקרא עד הלום, והיום הילד מתנהל אחרת לגמרי, אבל בבית הספר היסודי זה לא בדיוק הלך ככה, נכון? ספרי לנו קצת.
בבית ספר היסודי, ואני רוצה להגיד שזה לא רק אני, זה קבוצה גדולה של הורים בכל ארץ ישראל שעוברת את זה. מהרגע שהם מגלים את הליקוי, כאילו ההורה והילד נזרקים למים עמוקים בלי ידע לפחות.
מה זאת אומרת מגלים? מי מגלה? איך מגלים? למה מגלים?
במקרה שלנו אנחנו גילינו שיש איזושהי בעיה, ופנינו לבית ספר והילד הלך לאבחון. מהרגע שמקבלים את תוצאות האבחון ויש איזושהי בעיה, קיימת ההתמודדות גם של ההורים, מה זה הליקוי, איך אני מטפלת בו, מה אני צריכה לעשות, הילד עצמו קשה לו לקבל את זה, מה אני שונה מילד אחר, מה לא בסדר בי, למה אני לא מצליח, ואז יש גם את ההתמודדות מול בית הספר. במקרים, בהרבה מקרים, כמו במקרה שלנו, בית ספר עיקשה, לא תמך, לא שיתף פעולה.
וזה כבר היה אחרי האבחון, או עד שהגעת לאבחון המיוחל הזה?
אחרי שקיבלנו את תוצאות האבחון, יש לך צורך בטיפולים שונים, יש צורך בהוראה מתקנת, יש צורך בריפוי בעיסוק.
נתנו לכם להכניס מחשב לילד באיזשהו
שלב? עד שנתנו להכניס מחשב זה לקח הרבה זמן. אנחנו בכל ההליך הזה של התמקחות, אני קוראת לזה, עם בית הספר, הפסדנו שנת לימודים שלמה, עד שקיבלנו את את התמיכה מניצן, וכמובן שדוקטור מלי דנינו, אני פניתי אליה באופן אישי, והיא הגיעה ביחד איתי לבית ספר, ועזרה לי בהתמודדות. אני רוצה לברך את ניצן על כל הפרויקט הזה, כי זה גוזל המון המון זמן, שבמקום שהילד ישקיע בשיקום שלו, ביכולת שלו להתגבר על הליקוי, לעקוף אותו ולהתמודד איתו ולהיות כיתר הילדים, את מתמודדת מול גורמים אחרים ומאבדת זמן יקר.
אוקיי, אז שני דברים. קודם כל, היועצות האלה, אני מבינה מה תפקידן בכוח, ואם היו יועצות בתקופתו של הבן שלך, אז יכול להיות שהייתם מתנהלים אחרת לגמרי.
ברור, בטח.
כלומר, גם אתם, ההורים, הייתם מבולבלים, לא רק הילדים.
זה גם ההורה מבולבל. ההורה צריך להתמודד עם המון דברים, עם עצמו, עם הילד, עם טיפולים שצריך לעשות אחרי הצהריים. אני כבר לא מדברת מעבר להוצאות הכספיות הגדולות, גם של הטיפולים, גם של הכל, לא את כל הטיפולים את מקבלת. אבל אם אין לך מקום כזה, כמו ניצן, ואני חושבת שמשרד החינוך חייב לרתם ולעזור בדברים האלה, ולחבק את המערכת הזו של ניצן שעושה את הדברים, כי הדברים צריכים לבוא ממשרד החינוך, הם צריכים לעבוד בשיתוף פעולה. ילדים כאלה, אני רוצה להגיד שהם ילדים ברמה מאוד מאוד גבוהה בדרך כלל, זה ילדים שיכולים לתרום המון לחברה, יש להם פוטנציאל, במקום שיתרמו לחברה באיזשהו שלב הם יפלטו מהמערכת, אם לא יקבלו את מה שהם צריכים.
אוקיי,
ואז הם יהפכו לנטל עלינו במקום לתרום לנו.
אוקיי, היום הילד במצב טוב, אחרי שהוא מוכן, אחרי שהוא מתפקד אחרת.
היום הוא מתפקד אחרת. והוא מקבל את כל מה שהוא צריך, והוא מחזיר בציונים גבוהים ובהשקעה.
יפה.
אין מה לדבר.
אוקיי. אז בוא תישאר איתנו גם את על הקו, ואני אצרף אליי את דוקטור מלי דנינו, שהיא מנכלית ניצן. שלום דוקטור דנינו.
שלום רב.
תשמעי, קודם כל, אנחנו יודעים שהאבחונים האלה מאוד מאוד יקרים, ציינתי את זה גם בשעה הקודמת, גם בשעה הזאת, מדובר באלפי שקלים לעתים, לא כל אחד ידו משגת כמובן, מה עושים בהקשר הזה?
אז קודם כל, אני אתחיל בזה שלא כל האבחונים באמת נדרשים, ויש לנו היום מערך גם של ייעוץ טלפוני להורים, להיוועצות עם אנשי מקצוע. חלק גדול מההורים לא יודעים איזה אבחון נדרש ולשם מה אני לוקח את הילד לאבחון.
כלומר, במקרים רבים את אומרת שדרך, סליחה, במקרים רבים את אומרת שדרך האבחון הטלפוני, אולי זה חוסך את הכסף, אולי לא צריך להגיע בכלל.
נכון, נכון. אני, למשל, אמא ששוחחתי איתה אתמול, ביקשתי קודם כל שבית הספר ימלא את כל השאלונים, ואנחנו נשקול אם יש צורך לאבחן את הילדה שמתחילה כיתה, שהיא בכיתה ב', האם לסוף להבחן אותה כעת, או שניתן לעשות את דברים אחרים. אנחנו לא מנערים לאבחון, אנחנו הרבה פעמים מבקשים מההורים להתחיל ולתת עזרה לילד, ולראות איך הוא מגיב לעזרה, ורק כאשר יש קושי להתמודד, ויש פער בינו לבין רמת הכיתה, שעם אחרים אנחנו נשקול את האבחון, ובדרך כלל זה יהיה קודם כל אבחון כישורי למידה.
טוב, את יודעת שאני רוצה לשאול גם אותך וגם את דוקטור הלמן, שעבדה בבתי ספר וממשיכה לעבוד בבתי הספר כיועצת מתנדבת, סוגיית הכסף היא סוגיה מאוד מאוד מורכבת. ולא אחת, דיברנו על זה גם אני במסגרות אחרות של תוכניות, כשבעצם ממליצים שמשרד החינוך ייקח על עצמו את הנושא הכספי, ואז לא יידרשו הורים שלא יכולים, ואפילו כאלה שיכולים ואולי לא צריכים לשלם את אותם אלפי שקלים על האבחונים הללו, יכול להיות שזה צריך לצאת מהמסגרת הזאת של ניצן ולהיכנס למסגרת של משרד החינוך, וכך כל אחד יוכל ויהיה להם יותר קל, וגם הילדים ייצאו נזכרים וגם הורים. דוקטור הלמן, מה את אומרת על זה? הערה קצרה שלך?
אני חושבת שהתוצאה היא, אני חושבת שוב, היישום של הדברים הוא החשוב, האבחון הוא חשוב, הוא חשוב מאוד כדי לדעת את העזרה הנדרשת, אבל אני חושבת שהבעיה שלנו שמשרד החינוך או בתי הספר מתקשים הרבה פעמים לייצם דווקא את ההמלצות של האבחון. אני חושבת שזאת הרבה יותר בעיה מאשר ההוצאה הכספית החד פעמית של הנושא של האבחון.
אוקיי, אז בואי נחזור אלייך דוקטור מלי דנינו. עכשיו בואי נעשה קצת סדר. באבחונים השונים... כן, באבחונים השונים.
לפני הסדר, באבחונים השונים, חשוב להגיד שאנחנו מדי שנה מעניקים מלגות לאבחון ולטיפול בסדר גודל של מאות אלפי שקלים, ואנחנו, העירייה הרחבה, ולא תמיד יש אפשרות לענות לכל הפניות, אבל אנחנו מאוד מודעים לעניין הזה, ואנחנו פועלים כדי שילדים לא יישארו מאחור, כי האבחון לעתים קריטי וחשוב, וחשוב גם לציין את הנקודה הזאת. ואולי הדבר הנוסף שחשוב לציין, שהאבחון הוא באמת חד פעמי, וזה הוצאה אחת. ההורים מתקשים לאחר האבחון. הם מתקשים כי הם לא כל כך יודעים במה להתחיל, איזה המלצה ליישם, והם מתקשים מאוד מול מערכת החינוך, ו... גם כשהיום המערכת מאפשרת לבוא עם איש מקצוע, זה לא אפשרי מהבחינה הכלכלית להורים לגייס איש מקצוע בכיר שילווה אותך בכל השלבים עם בית הספר, וכל השלבים מול כל הגורמים המטפלים האחרים.
וכאן נכנס באמת התפקיד החשוב של אותן יועצות מתנדבות.
פה נכנס התפקיד חשוב, כי לנושא הזה אין לנו משאבים. אנחנו עושים את זה כמו בסיפור של רונית עם הורים שפונים לניצן, אנחנו נותנים להם את המענה, אבל הקושי הוא מאוד גדול והפניות הן מרובות, ולאור המציאות הכל כך כאוטית שבה נתונים ההורים, בעצם בא הרעיון הזה כדי לעזור להורים. יועצת אחת שתלווה את המשפחה אחרי אבחון בכל השלבים, מהשלב
אני רוצה...
את הקושי ועד לשלב שבו בעצם אנחנו נהיה במקום שרונית נמצאת היום עם הילד שלה, שהוא מצליח לקבל את העצמות, והיא נמצאת במקום של ציור חצור.
תשמעי, אני מקבלת פה הערות, אני מקבלת הערות למייל תוך כדי השיחה שלנו איתך, גם בעניין הכספי כמובן, שזה מאוד מאוד יקר, אנחנו יודעים כולנו, אבל גם אולי על המונופול שבעצם יש לניצן על כל ההבחונים הללו, שאנחנו יודעים שיש ניצן ועוד... מה שיש עוד אנחנו לא כל כך יודעים. ניצן זה סוג של מונופול, נכון? בהקשר הזה.
לא, היום לא. בתחילת הדרך זה היה סוג של מונופול, כי בניצן פיתחו את הכלים, וזה היה המקום היחיד שבו הבחנו. אנחנו מכשירים מדי שנה, לאורך ה-20 שנה, שנים האחרונות, אלפי מאבחנים הוכשרו בניצן, שהיום נמצאים במכונים הפרטיים. היום ניצן מאבחנת כבין 10,000-15,000 ילדים בשנה בכל הארץ. עדיין המספרים הם הרבה הרבה יותר גדולים, ואת רוב האבחונים נעשים היום על ידי גופים פרטיים.
אוקיי. אני רוצה להיפרד מכן כאן. תודה רבה לשלושתכם, דוקטור מלי דנינו, דוקטור שושנה אלמן וגם רונית. תודה רבה, ואנחנו עוד נמשיך מן הסתם לדבר גם בהקשר הזה ובכל מיני סוגיות סביב האבחונים. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לחבר הכנסת חיים כץ, יושב ראש ועדת הבריאות. שלום מר כץ.
בוקר טוב.